רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות I Agree, פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומי קארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא שוכרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. I Agree הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר. הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I Agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומי קארד. צאו מתקופת האבן, זירקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. גל הטרור האחרון שכונה גם אינטיפאדת הברודדים או אינטיפאדת הסכינים החל בספטמבר 2015. הוא גבה את חייהם של עשרות ישראלים, מאות נפצעו. יש לו כמובן גורמים רבים, אבל הדלק שהניע את המחאה הפלסטינית היה ללא ספק ההסתה שהופצה ברשתות החברתיות, שלפי המסגד אל-אקצה בסכנה וישראל זוממת להפר את הסטטוס קוו באתר הקדוש. את השמועות האלה הזינו התבטאויות של פוליטיקאים בישראל וביקורים של חברי כנסת ושרים במקום הקדוש, וכל ההצהרות הרשמיות של ממשלת ישראל על כך שהיא מחויבת לסטטוס קוו לא הצליחו לשפוך מים צוננים על הגל האחור ברשת. הכתבים, ואני בתוכם כמובן, דיווחנו על הסטטוס קוו הזה עשרות פעמים, ואני לא בטוחה עד היום כמה הבנו על מה מדובר, והאם בכלל התכוונו לאותו הדבר. אז היום ננסה לסמן וי על העניין הזה, מה זה הסטטוס קוו בהר הבית, וגם ניקח את זה משם, מי באמת הפר את הסטטוס קוו לאורך השנים, איך רואים את זה בצד השני, בצד הפלסטיני, ומה האינטרס הישראלי לשנים הבאות. מיד נשמע שתי דעות, את חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד, אחת הדמויות שהכי מזוהות עם המקום, מי שגם כמעט שילם בחייו על הפעילות להעלאת יהודים להר הבית, כשמחבל ניסה להתנקש בו באוקטובר 2014, ואת חבר הכנסת מסעוד רנאים מהתנועה האסלאמית הדרומית של הרשימה המשותפת, ולמי שלא שמע את הפרק על הרשימה המשותפת, זה בדיוק הזמן. ילווה אותנו גם אופר זלצברג מקבוצת המשבר הבינלאומי. שלום לך אופר.
שלום דפנה.
עמלתי קשות, התלבטתי מי יכול ללוות את הפרק הזה, מישהו שמכיר מספיק את הר הבית ולא רק דרך המאמרים האקדמיים והכנסים הדיפלומטיים. אז ספר לנו קצת קודם כל על הגוף הזה שאתה עובד בו, קבוצת המשבר הבינלאומי.
אני חלק מארגון שעוקב אחרי כ-60 זירות סכסוך בכל העולם, ואנחנו עובדים באמצעות מחקר שטח. כלומר, אנחנו הולכים ומדברים עם כל הצדדים לסכסוך, כל מי שמסכים לדבר איתנו. במקרה שלנו זה אומר חברי ליכוד ופעילי פתח, שרים בישראל, בחירי אשף ברמלה, מנהיגי חמאס בעזה, רבנים, שכים, דיפלומטים.
אז אתה קצת יותר דומה לעיתונאי, במובן הזה שאתה למד אך ורק מהשטח?
אנחנו גם קוראים, אנחנו כמובן גם מדברים עם אנשים, אבל נכון, זה מאוד דומה לעבודה תחקירנית, כמו של עיתונאי, כדי לראות לא רק מה אנשים כותבים, אלא מתוך הדברים שהם כותבים, מה בעצם הם זוכרים, מה חשוב להם, מה הם באמת אומרים ברגע שהם מגיעים לפעולה.
אז יש לך הרבה שעות הר הבית.
נכון, אבל מאוד חשוב לראות מה קורה שם, מה קורה סביבו. אני חייב לומר שבמהלך מחקר השטח ראיתי יותר ויותר כמה הר הבית הוא לא רק המקום עצמו, אלא בעצם העולם הפנימי של כל אחד, מוסלמי, יהודי, נוצרי,
זה רעיון, לא רק מקום, זה קודם כל רעיון.
זה רעיון, זה סמל, זה עולם ערכי עמוק מאוד, כנ"ל מסגד אל-אקצא, ובאמת הרבה מהדבר הזה נמצא בתוך אנשים, ולא רק בשטח. כדי למצוא את השטח הזה, צריך לדבר עם אנשים.
וחשוב לומר שאתם לא פוליטיים במובן הפנים ישראלי, אתם לא בהכרח ימין או שמאל,
נכון, אנחנו ארגון בינלאומי, ואנחנו מאוד מאוד מתאמצים לדבר עם כולם, מתנועות המקדש ועד המורביטון והמורביטת, ולהנחיח ככל שאפשר את הדעות השונות זו לצד זו.
אז לפני שנצלול לעניין הסטטוס קוו, בוא ננסה להבין יחד מה הופך את המקום הזה לכל כך קדוש וחשוב. הנה ההסבר של חברי הכנסת, תחילה גליק, אחר כך רניים.
כמעט כל עמוד בתנך רואה שיש מקום אחד שהוא המקום שבחר השם לשכן שמו שם, הוא המקום שדוד המלך הכתיר שם את עיר הבירה, הוא קנה אותו, שלמה המלך בנה שם את הארמון שלו, בנה את בית המקדש שם, מאוחר יותר זרובבל שיש בצר ועזרא ונחמיה בנו שם מקדש, ולאחר מכן הורדוס בנה שם מקדש, קרוב לאלף שנים. זה היה השיא השיאים של ההוואי, החיבור של העם היהודי לארץ הזאת, וזה לא זז משם.
זה היה קודש הקודשים בעצם.
בהר הבית עמד קודש הקודשים, וזה היה מקום החיבור בין שמיים וארץ. מקור האנרגיה של היהודי הוא מהר הבית.
מסגד אל-אקצא הוא מקום חשוב מבחינה היסטורית, מבחינה דתית למוסלמים. משום שבתחילה הוא היה כיוון הראשון לתפילה למוסלמים. שנית, משום שהנביא מוחמד עליו השלום עשה את המסע שלו על אסרא, וגם על מעראג' עלה לשמיים משם. ומשום שלפי המסורת שלנו גם זה המסגד לא רק השלישי אחרי מכה, מדינה ואל-אקצא, אלא גם הוא המסגד השני שנבנה עלי אדמות אחרי מכה. בגלל כל הדברים האלה, המקום הזה הוא קדוש למוסלמים.
אומר יהודה גליק, לנו זה המקום מספר אחד.
נקודה, נקודה. אין, לא משנה, מספר אחד או שתיים זה מקום קדוש. מה, אחר כך, אם יש למישהו, למשל, טענות על המסגד הנביא באלמדינה, שהוא השני שלנו, שיגיד שבאלמדינה זה הראשון לנו, נגיד, אני יודע איזה עם, אז אגיד לו, אני מבטר משום שהראשון הוא מכה, איזה היגיון זה? אלה הזיות לפי דעתי. מסגד אל-אקצא הוא מקום קדוש למוסלמים, אף מוסלמי לא יוותר עליו.
אז על דבר אחד אין מחלוקת, המקום הזה קדוש ביותר לשתי הדתות.
נכון, קשה להגזים בחשיבות של האתר בשתי הדתות. בשתיהן זה המקום הכי קרוב בין הארצי לבין האלוהי. לגבי היהדות חשוב להדגיש, יש משמעות אסקטולוגית, זאת אומרת לגבי אחרית הימים, זה לא רק המקום שבו היו בתי המקדש, אלא בו יהיה בית המקדש השלישי, ופה בדיוק גם הפחדים המוסלמיים יושבים. בעצם זו האבן, אבן היסוד של העולם כולו, שם אברהם כמעט הקריב את בנו, מכל מיני טעמים של העבר, משום שהשכינה מעולם לא שרה מהמקום הזה, זה ביתו של האל במובנים הרוחניים, לא רק כבית חומרי, ובאותו מקום אמור לקום בית המקדש השלישי, בדיוק באותו מקום שבו נמצאת כיפת הסלע, זאת אומרת מבחינה מוסלמית, בדיוק בתוך מסגד אל-אקצא.
זאת אומרת ההתנגשות היא מובנית, אין דרך אחרת אלא לריב על המקום הזה.
ההתנגשות היא ממש במרחב, אנחנו מגיעים לאותו סלע שקדוש לשני הצדדים.
כי בשכבות ההיסטוריות כל פעם המקום נבנה, נחרב והייתה עליו שכבה היסטורית אחרת.
נכון, ומבחינה דתית לכן, אותו סלע שמראים בתור פסגת ההר שבו אברהם אבינו כמעט הקריב את בנו, זה גם הסלע שממנו מוחמד עלה אל השמיים, ורואים עדיין לכאורה את תביעת הרגל שלו, שם הוא קיבל את מצוות האסלאם, למד כיצד לנהל את התפילות של המוסלמיות, ירד חזרה אל אותו סלע, ניהל בדיוק לידו את התפילה המוסלמית הראשונה, וכו' וכו', ובאמת קשה מאוד להגזים לכן בחשיבות לשתי הדתות.
טוב, אנחנו העיתונאים לא יכולים בלי לסבך את המרואיינים. אז אם נצטרך לשאול מי היה כאן קודם, שאני יודעת שזה גם שאלה שיש ויכוח על האם היא רלוונטית בכלל, אבל עדיין מבחינת הטקסטים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים.
היסטורית וארכיאולוגית אין ספק שהיהדות קדמה לאסלאם. באמונה המוסלמית אנחנו אבל רואים שהיהדות נתפסת כחלק מהאסלאם, ואברהם הוא מוסלמי. ולכן בראייה מוסלמית זה לא משנה את היכולת של אדם מוסלמי לומר, מההתחלה המקום הזה היה מסגד. ולכן אנחנו רואים שיח שנראה מבחוץ מאוד מוזר, שבו כל צד טוען שהוא היה ראשון.
אבל היסטורית היהדות...
היסטורית בוודאי היהדות, ולפניה, כפי שאנחנו רואים גם בתנך, היו מלכי צדק כבר היה שם, מידת אחרת, והיה לו שם אתר קדוש, זאת אומרת שגם היהודים וגם המוסלמים במסורות שלהם, רואים עדויות לכך שעוד לפני כן היה שם תרבויות ודתות אחרות.
אבל החשיבות היא לא רק דתית, היא גם לאומית והיא עד עצם היום הזה.
בדיוק, זאת נקודה מכרעת. באמת החשיבות, בוודאי מבחינה ציונית, אני חושב שרוב המאזינים מכירים, החשיבות של ריבונות, החשיבות הסמלית של שליטה באתר, אולי של הנפת דגל יום אחד באתר, כדבר שהוא העוגן ההיסטורי לחשיבות של ירושלים. ירושלים הייתה חשובה משום שבית המקדש היה בה, ומבחינה היסטורית, בלי קשר לאמונה באל או לא, זה עדיין המצב. ובלאומיות הפלסטינית אנחנו רואים משהו אחר, אנחנו רואים שמה שמבדיל במידה רבה בין פלסטיני לבין סורי או לבנוני, אם אנחנו מעיזים ושואלים פלסטיני, אגד לי, מדוע אתה פלסטיני? במה אתה שונה? כולכם מדברים ערבית וכו'. אחרי התשובות שמתארות את זה שאני בסכסוך עם הציונות והנקבה וכל מיני תשובות כאלו, אם אנחנו שואלים בסדר, אבל לפני הציונות, או אם יש שלום עם ישראל, מה זה להיות פלסטיני? אז התשובה הנפוצה ביותר ששמענו במחקר השטח היא, אנחנו המגינים של אל-אקצה, זה התפקיד הלאומי שלנו. זה לא רק משהו שאנחנו עושים, זה מי שאנחנו. והיסטוריונים של התנועה הלאומית הפלסטינית מתארכים את ההתחלה של הדבר הזה לתקופה הצלבנית, להתנגדות של האוכלוסייה המקומית, לכוח זר שהגיע לפה, ורצה להשתלט על אל-אקצה, הקימו שם כנסיות וכו'. ולכן באמת גם ברמה לאומית יש פה חשיבות אדירה בשני הצדדים לאתר הזה.
יש באמת כל הזמן ויכוח על ממתי מתארכים את הפלסטינים כעם, אז אתה אומר שזה ממש מרכיב יסודי בזהות שלהם, להבין שהשמירה על המקומות הקדושים בירושלים זה התעודת זהות שלהם.
נכון, זה עוד מגיע מהשלב הטרום לאומי במובן המודרני, אבל בהחלט אנחנו יכולים לחזור עם זה לשלב הרבה יותר מוקדם מהמאה ה-19 כשנולדת הלאומיות המודרנית, ולכן אנחנו יושבים על דברים פה שכבר מאות בשנים לשני העמים האלה, לשתי הדתות האלה, החשיבות היא עצומה, ואנחנו בשולי הדברים, אני אזכיר, הנוצרים לא מתעלמים מהאזור. מייק פנס בדיוק היה פה. בנצרות אין לו כך את המילים ארץ הקודש, אבל במידה והארץ הזו קדושה מבחינתם, זה משום שישו צעד בה. והמקום היחיד שאנחנו שומעים מדריכים נוצרים, כמרים, שהולכים פה עם קבוצות, והם מסבירים לקבוצה מדוע הארץ קדושה, אז הם אומרים, ישו צעד פה, ויש מקום אחד שאנחנו יודעים בוודאות שהוא היה בו. וזה הר הבית.
הוא לא היה גם בנהר שם בירדן?
אנחנו לא יודעים איכן בדיוק.
נצרת ובכל מיני מקומות אחרים?
לכל המקומות האלה אין להם, הם טוענים זיהוי מדויק. והדבר הזה יש פה זיהוי מדויק.
אז בעצם אתה מסבך את התמונה, אתה אומר זה קדוש גם למוסלמים, גם ליהודים. וגם כמובן לנוצרים, אבל הם לא חלק מהסכסוך הלאומי שאנחנו מדברים עליו.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
מפרסמים. חשבתם על פרסום בפודקאסטים? רן דנה הוא מהבעלים של וניליה, רשת גלידריות מצליחה, שעשתה קמפיין מוצלח מאוד אצלנו ברשת עושים היסטוריה. רן הסכים לספר לכם על המסקנות שלו מהקמפיין.
ומה שאהבתי בפרסום פה בעושים היסטוריה, שהקהל קשוב לחלוטין, ואני מצליח להעביר סיפור בצורה מאוד יפה, ואני מצליח להעביר בבת אחת 100% מסר.
זאת אומרת, המסר היה שווניליה גלידה חדשנית, מושקעת מאוד, איכותית מאוד, ארטיזנית מאוד, זה היה חלק מהמסר. עשינו סדרה של בעצם פרסומות שכאילו נוגעות בזוויות, כולל ביקור מגניב אצלכם, שהיה ממש טעים שם לטחון גלידות. איזה פידבקים אתה זוכר שקיבלת אחר כך בשביל לדעת אם הפרסום עובד או לא עובד?
המון פידבקים, המון פידבקים. קודם כל שמענו בסניפים, לקוחות מדברים בינם לבין עצמם, ואחד ממליץ לשני, אתה חייב לטעום את המנגו, שמעתי על איך שהם מאבדים את המנגו, וחייבים לטעום את הדבר הזה. המון תגובות אצלנו בדרך השירות לקוחות. בטוח שמכל המדיות שעשינו, הכי הרבה תגובות קיבלנו בזכות הפרסומת אצלך. זה לא חייב להיות הייטק. אפשר לפרסם כל מוצר, כאילו, בייחוד אם יש לו סיפור מאחורה, ובייחוד אם יש משהו מעניין, או איזה משהו חדשני בדרך שמוכרים אותו, אני מאוד ממליץ, אני חושב שזאת אחת המדיות הישירות, הזולות, ביחס למה שמקבלים. אני ממש מודה על כל רגע שעשינו.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevi.com.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז בואו נצעד, ככה ניסע במנהרת הזמן כמה מאות ואפילו אלפי שנים קדימה, לאיך מתהווה הסטטוס קוו שאנחנו מדברים עליו בימים אלה, עוד לפני שנגיע ל-67, לפני זה עוד הייתה פה מציאות באזור, שגם היא כמובן השפיעה על מה שקרה במלחמת ששת הימים.
בהחלט. אז בעצם אנחנו רואים כרקע מצב שבו במשך באות בשנים רק מוסלמים מתפללים בהר, והמקור הרשמי של הסטטוס קוו שהופך את הדבר הזה ממש לפורמלי הוא בשנת 1856 על רקע הצורך של העותמנים שנחלשו מול מעצמות עולמיות שמתחזקות בעיקר במערב, והסולטן הרחיב הסדרים קודמים לגבי ניהול מקומות קדושים נוצריים, ובעצם הוא הרחיב את זה, עכשיו הם כללו גם אתרים לא נוצריים כולל הר הבית, והתירו גישה של לא מוסלמים אל הר הבית כמבקרים, מנעו מהם כלומר להתפלל בהם מאותם לא מוסלמים, אבל נתנו להם מעכשיו להיכנס אליהם. זה היה שינוי.
והסיבה שהוא עושה את זה, זה כדי לרקח התנגדויות מבית, לרקח אויבים פנימיים, לשמור על המעמד שלו.
נכון, לשמור על המעמד שלו מול מעצמות בעולם. אנחנו פה על רקע מלחמת קרים, זאת אומרת גם רוסיה, גם צרפת, גם מעצמות אחרות, כולן נוצריות, ובזמנו בעיקר לפני החילון הדרמטי שאנחנו מכירים היום, והן לוחצות עליו לתת יותר ויותר זכויות. אנחנו כבר רואים את שקיעת האימפריה העותמנית, יותר ויותר זכויות לנוצרים בארץ הקודש, והוא פה בעצם עם הסטטוס קוו מעניק את הדברים האלו, ואנחנו...
דובר בשלב הזה גם על יהודים?
דובר כבר על לא מוסלמים, גם על יהודים, נכון.
אז בעצם בשנים שקדמו ל-1967, במאות שנים שקדמו לפני כן, הר הבית הוא כבר מקום מאוד קדוש, מקום מקודש לכל הדתות, והנוהג שמשתרה שם הוא שלא משנה מי שולט, החליפו ידיים בתקופה הזאת, נותנים לכולם להתפלל.
אז מאז המאה ה-12, סלח הדין בעצם מצליח להביס את הצלבנים והם יוצאים, והשליטה בהר הבית היא בידיים מוסלמיות, כל מיני דברים, זה עובר בהמשך באמת לאימפריה העותמנית, והעותמנים הם אלה שדווקא הם מרחיבים את הזכויות לקבוצות דתיות לא מוסלמיות. ב-1856 הסולטן העותמני, לאור לחצים של מעצמות מערביות, רוסיה, צרפת, בריטניה, מעניק יותר זכויות לציבורים לא מוסלמיים בארץ הקודש.
הם דאגו הרי הנוצרים שהיו פה, והם רצו שגם הנוצרים ובני
נכון.
דתות אחרות יוכלו להתפלל במקום הזה, שכבר אז היה כמובן קדוש לכל הדתות.
בדיוק, הם דאגו לנוצרים שהיו פה, והם דאגו מאוד לצליינים שהגיעו מהמדינות שלהם, ובעצם הסולטן פה מאפשר גישה להר הבית בין השאר ללא מוסלמים, בפעם הראשונה מאז סלח הדין במידה רבה, למעט כל מיני חריגים, ואנחנו רואים מצב חדש שבו הוא מוציא סטטוס קוו כזה, הוא אומר שמעכשיו הדברים צריכים להישמר כפי שהם, ובהר הבית הוא בעצם ההסדרים שהוא מציע נוגעים לשלושה תחומים, גם באתרים הדתיים האחרים, הסדרי גישה וביטחון, הסדרי תפילה ופולחן, והסדרים של שימור ושיקום של האתר. ההסדרים האלה חלים על אתרים קדושים נוצריים בבית לחם ובירושלים, והם חלים גם על הר הבית.
שבעצם מה שחשוב לנו להבין כדי לקחת הלאה לשלב הבא, זה שהוא כבר השריש את הנוהג, שלמרות שהמקום הזה נמצא בידיים מסוימות, מאפשרים שם כניסה גם לבני דתות אחרות. ואז אנחנו מגיעים לשנת 1967, מלחמת ששת הימים, ישראל משתלטת על האזור הזה, ובהחלטה דרמטית, שאגב עד היום אני משוחחת עם פוליטיקאים שממש לא מצליחים להבין אותה, משה דיין מחליט לא להעביר את הר הבית לידיים ישראליות באופן מלא, אלא להשאיר את הר הבית בידי הוואקף. קודם כל, למה הוא עושה את זה? הרי אין חולק, התחלנו עם זה את הפרק, שזה המקום הכי קדוש ליהדות.
הייתי אומר שיותר נכון להגיע, לומר שדיין הגיע להסדר עם הוואקף, עם הארגון האסלאמי שניהל עד אז את ההר, גם בתקופה, כלומר, הבריטית והירדנית. לגבי אופן הניהול היומיומי של האתר, דיין לא מוותר על הריבונות בהר, הוא לא אומר שמעתה ישראל לא תובעת ריבונות בהר, והסיבה העיקרית לכך הייתה שהיועץ שלו לענייני ערבים אמר לו, שאם ישראל תנהל את האתר בעצמה, ובוודאי שאם היא תקיים בו מבנה תפילה יהודי, כפי שהרב גורן קידם בזמנו, היא בעצם מסכנת את ההישגים האדירים של מלחמת ששת הימים, ואולי אפילו את עצם קיומה לכן.
אז אפשר לומר שהוא מקריב את הר הבית, כי אמנם הריבונות החיצונית, מיד נדבר על זה, נשארת בידיים ישראליות, אבל זה עדיין יהיה אתר תפילה מוסלמי. האם הוא בעצם מקריב את הר הבית כדי לא לעורר פה התלקחות גדולה יותר, או כדי לא להקים עליו את הפלסטינים והמוסלמים?
בדומה בתקופות קודמות לבן גוריון, דיין מזהה שהירושלים ככלל והר הבית בפרט, צעדים חד צדדיים של ישראל יפגעו בצורה קשה מאוד בתמיכה הבינלאומית בישראל. אנחנו בתקופה שבה הקיום של ישראל ממש לא מובן מאליו, ועדיין חשוב מאוד התמיכה הבינלאומית, וגם באמת בנושא המוסלמי והערבי יחריף מאוד את הסכסוך, והשיקול הזה עומד לנגד עיניו, והוא מחליט לכן ללכת עם הסטטוס קוו, עם שינויים מסוימים שהוא יוזם. תכף אנחנו נגיע לזה, למשל החרמת המפתחות לאחד משערי הכניסה, שער המוגרבים, אל ההר, כדי לוודא שכן יהיה, גם אם המוסלמים לא רוצים בכך, שישראל תוכל לאפשר כל הזמן גישה של יהודים ולא מוסלמים ככלל אל ההר, ובעצם הוא אוסר תפילה, הוא ממשיך עם עם היבט אחד של הסטטוס קוו, והוא מאמץ אותו, והוא אומר שלא תפילה, לא תהיה תפילה יהודית בהר, ולא יונפו דגלים בהר, לא ישראלים ולא אחרים.
וגם לפני זה לא הייתה תפילה יהודית בהר, היו רק ביקורים.
נכון, לפני סלאח א-דין, כשהרמב״ם הגיע להר, מתואר ביומנים שלו שהוא הגיע להר, לא ברור בדיוק היכן הוא עמד, מבחוץ, מבפנים, אבל בהחלט היו ביקורים של יהודים בהר, ודאי רבי עקיבא, התפללו שם. זאת אומרת, זה לא שהדבר הזה לא היה מעולם, אבל ב-600 השנה שלפני התקופה העותמנית, ב-700 השנה שלפני 1967, הדבר כזה, אם הוא היה, הוא היה חריג מאוד, הוא היה כאיזה יהודי שיחד, משה מונטיפיורי באיזשהו שלב עשה כזה דבר, וכל הרבה של הישוב הישן גינו אותו. זאת אומרת, הייתה גם התנגדות של הפוסקים היהודים בשלבים כבר מאוחרים יותר לעלייה של יהודים, והשתרשה, לא יודע אם קורא זה מסורת, אבל השתרש מצב שבו יהודים לא עולים להר להתפולל.
אז בואו נדבר על הסטטוס קוו כמו שישראל מכירה בו משנת 1967. נתמצת אותו לשלוש נקודות מרכזיות. כמובן נתחיל מהנושא הזה של התפילה, ושם נקבע מפורשות שיהודים יכולים רק לבקר ולא להתפלל.
נכון, אני רק אגיד, כשהכוונה שלי במפורשות פה, הסטטוס קוו הוא לא הסדר רשמי, אין לנו מסמך שישראל חתומה עליו וירדן חתומה עליו, אין משהו כזה שבו ישראל ממש באה ובצורה משפטית מתחייבת לזה בשלב הזה. אבל נכון, בנושא של תפילה ופולחן הוסכם להמשיך באותו מצב שהתקיים בעצם כמאות בשנים, שבו רק מוסלמים מתפללים בהר, ויותר מזה, לא מוסלמים יכולים לבקר בהר, אבל לא למטרות פולחן. בסדר?
כמו תיירים, בא לפה מישהו מארצות הברית, רוצה לראות את הר הבית, יכול להיכנס. אז על אותו משקל גם יהודים, אבל חלילה שלא יפתחו סידור ויעשו תפילה בטח לא פומבית.
נכון, ולכן בדיוק, לפחות בראייה מוסלמית, מאוד חשוב להבין שאצלם זה נתפס ככניסה רק למטרות של תיירות, וברגע שהאדם נכנס דווקא בחגים יהודים, או עם מטרה להתפלל וכו', זה נתפס אצלם כבר כמשהו ש... נוגד את העיקרון של הסטטוס קוו, שכן יש לכולם חופש גישה פנימה.
אבל מבחינת המעטפת החיצונית, עכשיו ראינו על זה המון המון פולמוס בעניין שהיה סביב הפיגועים האחרונים, האם משטרת ישראל כן יכולה לעשות שם בידוקים או לא יכולה לעשות שם בידוקים, מגנומטרים כן או לא, מה שנקבע בזמנו זה שישראל היא כן זו שאחראית על המתחם מבחינת המעטפת החיצונית שלו, והיא זו שמנהלת את העניינים מבחינה ביטחונית.
נכון, אז הרגל השנייה של הסטטוס קוו, שנוגעת להסדרי גישה וביטחון, ישראל מספקת ביטחון במעטפת ההר מבחוץ, והוואקף מנהל את פנים האתר ביום יום, לנקות את האתר, להקפיד שהנכנסים שומרים על איזושהי דרגה של צניעות ודברים דומים.
ויש לנו זרוע שלישית שהיא
תחזוקה, שימור. לוואקף בעצם יש אחריות בכל הקשור לתפעול השוטף של המבנים בהר. יש כמאה מבנים בהר. תיקונים שלהם.
אגב, זה מקום ענק, נכון?
בעצם זה מקום ענק, זה מקום שהוא כחמישית מהעיר העתיקה. הוא גם מרחבים גדולים מאוד ביחס לצפיפות של העיר העתיקה.
ביחס לכותל שהוא פצפון.
ביחס לכותל, בוודאי עד 67 שהוא היה רק מעין סמטה. רחבת הכותל כבר גדולה יותר. ובעצם היה שלב שבו גם היה פיקוח מסוים של רשות העתיקות לגבי העבודות שביצע הוואקף, למרות ההתנגדות הרשמית של הוואקף לדבר הזה. חשוב להבין, מדובר באתר שיש אליו כ-10 מיליון כניסות של מוסלמים בשנה. בימי שישי יש בקלות עשרות אלפי מתפללים מוסלמים שם. בלילות שישי של רמדאן יש בהר 300-400 אלף איש בדרך כלל. זאת אומרת, יש סביב זה הרבה צרכי תחזוקה שוטפים, זה מקום חי.
אז על זה כאמור אחרי הוואקף הירדני, אבל עוד לפני שנתקדם בוא ננסה להבין קצת מה זה אותו וואקף. אז וואקף זה הקדש, אתר או מקום שמוקדש לאלוהים, ומלך ירדן הוא הנאמן של המקום, הוא זה שאמור לשמור על האינטרסים המוסלמיים באתר, הוא עושה את זה באמצעות עובדים מקומיים, במק במקרה הזה פלסטינים שמקבלים שכר מהארמון באמן, והם אלה שמייצגים את האינטרסים שלו במקום. יש גם משרד ממשלתי לענייני וקף שמפרקח גם על מה שקורה במזרח ירושלים, גם על מקומות נוספים. אז דיברנו על איך שנראה הסטטוס קוו מנקודת מבט ישראלית. בוא נעבור לצד הפלסטיני, לרחוב הפלסטיני. הנה דברים שאמר לנו חבר הכנסת מסעוד רנאים מהרשימה המשותפת.
הסטטוס קוו הנוכחי, אני לא מקבל אותו. אני לא אתן לגיטימיות לכיבוש שיעשה את הסטטוס קוו שנוח לו. הסטטוס קוו הנוכחי של נתניהו אומר שמותר להכניס יהודים למסגד אל-אקסא. אני לא מקבל אותו. הסטטוס קוו היחיד שאני מקבל אותו, שבתוך מתחם מסגד אל-אקסא, פנימה, מי שינהל אותו מאלף עד תו, זה הווקף האסלאמי, וגם בשיתוף פעולה עם ממשלת ירדן.
אני רק רוצה לחדד, אתה מתכוון אפילו למבקרים יהודים, אפילו לא רק למתפללים. מבקרים.
אני את הדבר הזה אשים בידיו של הווקף שהוא יחליט. הכוונה, הדבר העיקרי הוא שהווקף האסלאמי, שהוא יהיה האחראי העליון על כל מה שקורה בתוך מסגד אל-אקסא, והוא יחליט מה
כן
שהוא רוצה.
הוא כן מנהל היום את העניינים.
לא, 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 לא. המפתחות לא בידיו, משטרת ישראל עושה מה שהיא רוצה, משטרת ישראל עוצרת אנשי הווקף, נותנת מכות לאנשי הווקף. בכלל זו סיסמה, בפועל מי ששולט שם זאת משטרת ישראל.
אז מבחינתך, מלכתחילה כשמדברים על הסטטוס קוו, אתה אותם אוזניים, זה לא רלוונטי אליך, שנתניהו בא ואומר, אני לא משנה את הסטטוס קוו, אני לא מתיר תפילת יהודים, אז למי הוא מדבר כשהוא אומר את זה?
בטח לא רלוונטי. בנימין נתניהו מדבר לעולם, מדבר לאמריקה, מדבר למערב, כדי שהוא רוצה להרגיע אותם. אבל לי, כמוסלמי, כערבי, פלסטיני, הסטטוס קוו הזה, זה לא קיים בשבילי. משום שהוא לא נותן לי את הזכות שלי. להפך, הוא רומס אותה. כל הכיבוש, אין לו זכות להיות שם במסגד אל-אקסא.
תנסה להסביר לי למה זה מפריע לך שאדם יבוא רק לבקר במסגד אל-אקסא. כתייר, אתם מרשים תיירים מכל העולם. תיירים, אז למה לא
תיירים, תיירים זרים, יש להם את הזכות לזכות להיכנס למסגד אל-אקסא. זה מתיר הווקף. אני נותן לזה בידי הווקף. לא לי, לא לי אני. אבל העמדה שלי, בצל הסכסוך הקיים, הוויכוח הקיים על זהות המקום, כל יהודי בשבילי שהוא נכנס, הוא חשוד, והוא לא צריך להיכנס לשם, משום שהמקום שם הוא לא שלו.
למה?
אחרי שיסתיים הכיבוש, ותהיה מדינה ערבית פלסטינית, ומזרח ירושלים היא בירתה, אם הוא רוצה להתיר ליהודים כתיירים להיכנס, יתפדלו.
אתה לא מכיר בקשר ההיסטורי היהודי להר הבית?
בכלל. מסגד אל-אקסא הוא זכות למוסלמים, מבחינה דתית, הוא שטח ערבי-פלסטיני כבוש בשנת 60.
אז שמענו שהצד הפלסטיני, וזה עוד חבר כנסת בכנסת ישראל, לא מכיר בכלל בסטטוס קוו, לא קיים בשבילו. עדיין ירדן והקהילה הבינלאומית כן מכירות בו. יש לו איזושהי חשיבות.
כן, אז אני אנסה רגע להבדיל. הייתי אומר שיש שתי עמדות פלסטיניות ששמענו בשטח, ואחרי זה באמת את העמדה הירדנית, שהיא קרובה יותר לעמדה הבינלאומית. העמדה הפלסטינית הנפוצה, כפי ששמענו מחבר הכנסת רנאים, דוחה את, באופן עקרוני, את עצם ההשתתפות של ישראל בניהול ההר מתוקף הסטטוס קוו. זאת אומרת, במידה והם היו יכולים לקבל את הסטטוס קוו כפי שהוא היה לפני 67, זה משהו אחר.
כן, אז בואו אם ננסה לפרוט את זה לפרוטות, לתת דוגמה בשטח, לדוגמה הם לא מכירים בזכות של ישראל לשים שם מגנומטרים, כי הם בכלל לא מכירים בזכות שלה לשלוט שם בביטחון.
בדיוק, בדיוק. כל התפקוד של משטרת ישראל שם מבחינתם, כל תפקוד של רשות העתיקות שם, כל תפקוד של הממשלה הישראלית בהר מבחינתם, אינו רלוונטי, והם מצרים על כך שבתוך הסיסמה הזו שנקראת סטטוס קוו, ישראל משתלבת בתוכה ומקבלת מכך למעשה איזושהי לגיטימציה לנוכחות שלה בהר. אני אומר, העמדה הפלסטינית השנייה, שהיא הרבה יותר חריגה, אבל היא העמדה הדיפלומטית של אשף, המשלחת של אשף באום, לפעמים נאומים של אבס, במקרים באנגלית. בשיח הדיפלומטי הם כן יטענו שישראל מפרה את הסטטוס קוו, אבל גם הם ידברו על הסטטוס קוו שלפני 67, הם יגידו שהמעשים של ישראל פוגעניים בכך.
אז כן נשמע התייחסויות פלסטיניות לסטטוס קוו ברמה המדינית.
נכון, ברחוב הם לא, אין להם טעם לדבר בשפה הזאת עם הציבור שלהם, כי מראש ההשתתפות הישראלית נתפסת על ידי הציבור שלהם כלא רלוונטית, אבל כשמדברים לקהילה הבינלאומית, נכון, ויש פה לפעמים גם הזדמנויות דיפלומטיות, לכן, למי שרוצה בכך.
וירדן זה סיפור אחר לגמרי. ירדן, שהיא במידה רבה מחזיקה את המפתחות באתר, מסתכלת על זה בכל זאת אחרת.
נכון, נכון, כי ירדן בעצם בפועל מנהלת את האתר באיזושהי שותפות עם ישראל, למרות שהיא כל הזמן מביעה מחאה רשמית על כך, היא לא מקבלת גם היא את השליטה הישראלית במזרח ירושלים, אבל בפועל יש שיתוף פעולה, שיתוף הפעולה הוא ברמות בכוונה רק של השטח, מצד אחד זאת אומרת משטרת ישראל תקיים שיחות עם הוואקף בשטח, אבל ברגע שרוצים לקבל החלטות צריך לעלות לערוצים אחרים לגמרי, בעצם משרד החוץ הירדני גם לא ידבר עם משרד החוץ הישראלי בנושא הזה, כי זה יהיה הכרה בלגיטימיות הישראלית שוב, וזה יהיה בשיחות, בדלתות סגורות, בטלפון להרבה פעמים, ממש בין המלך לבין ראש הממשלה הישראלי, על הנחת צינור בהר הבית, על דברים ממש של הניהול.
המשטרה הישראלית לדוגמה מנהלת שיחות עם השכים, עם אנשי הוואקף, כדי לדאוג שהדברים בכל זאת מתנהלים כמו שצריך?
כן, זה לתפקוד יומיומי, זה אולי מחר יש הפגנה ואנחנו מבקשים ממכם, דורשים ממכם לעשות כך או אחרת, אבל במידה שיש גם שינוי כלשהו, לבקשת בסוף הוואקף הותקנו גנרטורים בהר, היה כל מיני דברים שממש התקינו בהר, שינו את המציאות, כאמור זה אתר חי, זה דברים שצריך לעלות פתאום לרמות שהממסד הישראלי, לא יכול לעבוד עם הממסד הירדני, כי לא מקבלים את הלגיטימיות שלו, וגם אגב בצד הירדני, על אקצה זה שאלה של ההשמים, של המשפחה ששולטת מבחינה מלוכנית בירדן ולא של ירדן. אז זה תפקיד ממש אישי של המלך כצאצא של הנביא לכאורה להגן על אל אקצה ולכן שוב חוזרים אל הארמון. אז יש פה מערך מאוד מורכב של איך לנהל את האתר הזה בין ישראל לבין ירדן בגלל שניגשים אל זה מתפיסות עולם מאוד שונות. הירדנים אנחנו רואים כן מתייחסים לסטטוס קוו גם כפי שהוא היה מ-67 ואילך ולא רוצים ששם יהיו שינויים.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, אם אני מבינה נכון, בכל זאת הירדנים הם הרבה יותר, בוא נאמר, מתונים בעניין הזה, יש עם מי לדבר, הם קשובים גם לצרכים הישראלים, והם מבינים שמסגרת העבודה היא אותה מסגרת שקבע משה דיין וממשלת ישראל בשנת 1967.
נכון, הם יערערו על חלקים ממנה, הם גם טוענים שהחרמת המפתחות של שער המוגרבים על ידי דיין היא הפרה של הסטטוס קוו, אבל הם הגורם שבסוף עושה את זה, אז הם נאלצים להיות פרגמטיים, הם לכן מצד אחד בשטח משתפים פעולה ומצד שני ציבורית נוקטים בעמדה אחרת. בקהילה הבינלאומית התמיכה בסטטוס קוו היא מאוד רחבה, גם הנשיא טראמפ וסגן הנשיא פנס חוזרים על כך שוב ושוב, יש לזה שתי סיבות עמוקות. האחת היא שהם חוששים ששינוי חד צדדי באתר כל כך חשוב יזין מתחים בין דתיים ממש ברחבי העולם כולו. והשנייה, בתקופה העותמנית, כשהסטטוס קוו נולד, המטרה שלו בכלל הייתה להתמודד עם מתחים בין הכנסיות הנוצריות, בינם לבין עצמם, לגבי אתרים נוצריים בבית לחם ובירושלים. הסטטוס קוו נותן מענה למתחים היסטוריים כבדי משקל, בין מספר כנסיות, האורתודוקסית, הקתולית, ההרמונית וכו', ולכנסיות האלה יש משקל בקבלת ההחלטות בבירות בעולם, ממוסקווה דרך בירות אירופה ועד וושינגטון.
אז ישראל מקבלת מהם גיבוי לשימור המצב הקיים.
אז ישראל וירדן בעצם פועלות בתוך סביבה שהקהילה הבינלאומית רוצה בהמשך הסטטוס קוו, ממטרות לפעמים שלא קשורות באמת למתחים היהודים מוסלמים או הציונים פלסטינים, וזה לטוב ולרע, תלוי באלו שרוצים או לא שימשיך הסטטוס קוו.
אז דיברנו לא מעט על הצד הפלסטיני, בואו ננסה להבין איך רואים את זה בצד הישראלי, בצד היהודי, בעיקר אותם אנשים שהם נאמני הר הבית, אותם אנשים שלקחו על עצמם כמשימה להגן על המקום הזה.
אז באמת יש חלקים בציונות הדתית שהר הבית הפך למאוד מרכזי בשבילם. וזה קרה בעיקר על רקע נסיגות טריטוריאליות, בין אם זה אוסלו והעברת חלקים מחברון לרשות הפלסטינית, בין אם זה ההתנתקות, שנתפסו על ידם, נחוו על ידם כנסיגות מחזון הגאולה. זה אנשים שהאמינו, חלקם עדיין מאמינים כמובן, שאנחנו מתקדמים שלב שלב לעבר גאולה שלמה, שבה כל עם ישראל יתקבץ על כל ארץ ישראל, ובצורה מסוימת בעצם ישלוט בה, יחיה בה לפי תורת ישראל. ושהדבר הזה מתגשם בצורה מלאה ושלמה על ידי חידוש בית המקדש, על ידי הקמת בית המקדש השלישי, והגשמת חזון הנביאים, ישעיה, הדברים היפים על יעלו לבית השם, וכיתתו חרבותם לעיתים, והם מזמרותיהם וכו', ממש חזון השלום, שהוא חזון שמביע את כל האידיאלים, אמונה באל, מוסר מתוקן וכו'. למה הם קפצו פתאום לדבר הזה? דבר שהוא לכאורה אחרית הימים. כי הנסיגות האלה הרערו אצל חלק מהאנשים את האמונה בכך שאנחנו באמת מתקדמים צעד צעד. פתאום היה נסיגות אחורה. ואנחנו רואים את חלקם קופצים. פתאום הרב ישראל אריאל, הרב של ימית, אחרי הפינוי של סיני, מקים את מכון המקדש. משה פייגלין, שמארגן את החסימות במהלך תהליך אוסלו, של כבישים וכו', הופך להיות פעיל יותר מובהק של נושא הר הבית, אחרי הכישלון. זאת אומרת, הסכמי אוסלו נחתמים. ועוד רבים אחרים, גם אחרי ההתנתקות, ראינו את יהודה גליק, מתגייס הרבה יותר לעסוק בנושא של בית המקדש, במכון המקדש.
זה בעצם מבחינתם הבלם האחרון, השער האחרון שצריך להגן עליו, כי באותה תוכנית גאולה שדיברנו עליה גם בפרקים קודמים, מיכה גודמן ואחרים, הקמת בית המקדש השלישי זה השלב האחרון, אז אולי זה המקום להיות בו.
רובם לא רוצים להקים בית מקדש עוד, חלקם כן, חלקם ממש מקימים מודלים וכו', אבל רובם בעצם מצד אחד התעררה אמונה הדתית שלהם בהתקדמות החד-כיוונית הזו, ומצד שני, הם ראו בתהליך אוסלו נכונות של חלק ניכר מהציבור לעשות פשרה על הר הבית. להעביר את ההר, חלקים ממנו, לריבונות פלסטינית. לנהל אותו יחד עם מדינות מוסלמיות בצורה מפורשת. לוותר ממש על ריבונות בהר, חלקית או בצורה מלאה. והם התגייסו למנוע את זה. והם מתגייסים עד עכשיו למנוע את זה. וההתגייסות הזאת היא בהחלט אפשר להבין אותה, זאת אומרת אני חושב שהיה פה קלקול חמור במאמצים הדיפלומטיים להתמודד עם הר הבית, הם היו מאמצים מאוד מאוד חילוניים, שלא הבינו את התפיסות הדתיות, את הקדושה שמייחסים להר, בעיקר אני מדבר כרגע בציונות הדתית, לא בעולם החרדי כל כך, והכשל הזה נתפס כמשהו מאוד מאוד חמור בצד היהודי, ואנחנו ראינו רבנים שמאז פוסקים ומתירים עלייה, אל הר הבית, כדי לאותת לא רק לפלסטינים שהמקום חשוב ליהודים, אלא גם ליהודים אחרים, חילונים וכו'. המקום הזה חשוב לנו, הסיבה שלא עלינו עד עכשיו, היא בדיוק משום שזה המקום הכי חשוב לנו. ואנחנו ראינו פה התעוררות גדולה מאוד, שבתוך הציונות הדתית, היא קשורה לעוד דברים, מהפכת התנך וכו'.
אז המטרה שלהם היא לא רק לשמר את הסטטוס קוו, אלא כמה שאפשר גם לקחת את זה קדימה, כדי שאם תהיה תגובת נגד, הם לא ימצאו את עצמם במצב שמבטרים לחלוטין על המקום הזה.
נכון, אז המטרה שלהם אז נהייתה לשנות את הסטטוס קוו, המטרה שלהם אז נהייתה...
אז זה אחרי הנסיגות, אחרי אוסלו, אחרי ההתנתקות?
אחרי ההצעות של ראשי המדינה לפעמים לעשות פשרות בהר הבית, קמפ דיוויד, אנפוליס, הם התגייסו בעצם לשנות את הסטטוס קוו, להראות נוכחות, להתפלל בהר, להראות שהמקום חשוב מבחינה דתית. ואני חושב שהמסר הוא עבר. אני חושב שחשוב מאוד שמקבלי ההחלטות בישראל יפנימו את הדבר הזה. אני לא חושב שמזה צריך להקיש שלא ניתן להגיע להבנות עם הצדדים המוסלמיים השונים, אבל הן צריכות להיות הבנות שמעוגנות בתפיסות עולם דתיות גם, שלא מתנגשות איתם, שאינם ניסיון לדרוס תפיסות עולם דתיות באמצעות עם המשפט הבינלאומי, אלא למצוא כיצד המשפט הבינלאומי, ההלכה והשריעה יכולות להתפתח זו לצד זו, כדי שאפשר יהיה לייצר מציאות בהר, במסגד אל-אקצה, שהצדדים יכולים לקבל אותה.
אז זה היה חלק א', שבו הבנו בעיקר מהו הסטטוס קוו ואיך כל צד רואה אותו. בפרק ב', ננסה להבין מי הפר את הסטטוס קוו לאורך השנים, ומה עושים מעתה והלאה. תודה רבה לניר סייג על עריכת הסאונד וליוסי מץ על העריכת. אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה של עושים פוליטיקה באתר של עושים היסטוריה שאנחנו חלק ממנה, וכמובן לעקוב אחרי הטוויטר והפייסבוק שלי. אני כבר יכולה לספר לכם שחלק מהפרקים שהצעתם נמצאים בשלבי עבודה ותוכלו לשמוע אותם בהקדם. בקיצור, ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.